קודם כל אני רוצה לפתוח ב... חודשיים, ביקשו ממני מבניין שלם לדבר על זה בכנס שיהיה בכ"ח תמוז, עוד חודש ומשהו. ביקשו ממני את זה לפני שבועיים, שלושה, קצת יותר, לא יודע. וכיוון שזה כינוס גדול וחשוב, אז רשמתי לי קצת נקודות. אחר כך יום אחד בבר אילן לפני שבוע וקצת, השיעור גלש לאיזה נושא כזה, ורק התחלתי לדוע בו, הכל היה התגעשות, אז התגלגלתי. ואחר כך שמעתי קצת עדים, כל מיני חבר'ה שיושבים פה, ממה שהיה בשיעור שם, ופתאום גיליתי שחלק מהדברים יצאו קצת מהפרופורציה. אני לא רוצה עכשיו ללכת ולדון אחד לאחד על הדברים שיצאו מהפרופורציה, אולי תוך כדי הדברים אני אמלא את החסר הזה, אבל אני רוצה להגיד על עקרונית על הבעיה שדברים יצאו מהפרופורציה, שקשה למנוע את זה מאוד, ובאמת גם חלק זה אשמתי, שלא... לא תיארתי לעצמי עד כמה אנשים נמצאים במצב רגיש שכמה מילים יכולים לעשות טלטלה כזאת שכל האיזון קצת יאבד. וחלק זה תלוי בעניין הבא, והוא שתדעו לכם, אחרי כל העצות בעולם צריך שכל. מי שאין לו שכל, שום עצה שתהיה הטובה ביותר בעולם לא תועיל, כי הוא ישתמש בעצה הכי טובה, אבל לא במקום הנכון, לא בהקשר הנכון, וממילא היא תהיה כבר לא טובה. ואין דבר כזה שאפשר לייעץ למישהו ושהוא לא יצטרך לספוג את זה בכלים שלו ולדעת להשתמש עם זה נכון. יכול להיות שחלק מהדברים שאנחנו אומר הערב, וסביר שזה כך, לא מתאימים לחלק או לכל הילדים פה. כל אחד מתאים לו חלק אחר. יכול להיות שיש חלקים שאני בכלל טועה בהם והם לא מתאימים לאף אחד, יכול להיות שיש חלקים שמתאימים לכולם, אבל הסך הכל הוא שצריך גם אחר כך חישוב הדעת ולראות מתוך זה מה מתאים לי ומה נכון ומה ההקשר הנכון. אם כי כמובן אני חושב שיש פה דברים שגם יש מה לשמוע ולקבל, לא באים רק כמו פרפרים. אני לא בא כמו ששאר אותו משורר, לא רציתי להטיף, לא רציתי לחנך, לא רציתי לזה. מכירים את השיר הזה? פעם אחת הייתי בסמינריון בגשר, פתאום איזה מדריכים בסוף שמו את הסמינריון הזה, כמעט שלרתי את הטייפ שם, אמרתי לו, מה, באתי לחנך פה, שלושה ימים הקדשתי לזה ימים ולילות, ובסוף אמרו לא רציתי לחנך, רציתי לחנך. ואני גם עכשיו, אני רוצה לחנך, זה קול נשמתי, זה לחנך. יכול להיות שאני לא מספיק טוב בזה, אבל זה מה שאני רוצה לעשות. ובכל זאת, חלק מהחינוך הוא לדעת שאחר כך צריך גם שיקול דעת להתאים את הדברים כל אחד לעצמו, כל אחד להקשר שלו. טוב, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה להפקיע התבלבלות בשימוש במאמר חז"ל, עמוק מאוד ומופלא מאוד, אבל לא רלוונטי לענייננו. המאמר חז"ל הוא ש-40 יום קודם יצירת הוולד יצאה בת קול בשמיים והכריזה בת פלוני לפלוני. זה מאמר חז"ל שככל מאמרי חז"ל הוא לא רק אמת לאמיתתה, אלא גם בעל קדושה עליונה ובעל גילוי שכינה והשראת אלוקות. ובכל זאת הוא לא רלוונטי לדיון היום. ואנשים שעוסקים בזה הרבה פעמים מתבלבלים ושמים את זה כרלוונטי. אני אתן לכם דוגמה. אם אדם יושב בארוחת ערב, לפניו צלחת מרק, סלט או כל משהו אחר, והוא אומר, כיוון שכל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שבע, אז זה יגיע איכשהו לבטן. הוא יושב ככה, עשה מאמצים להגיע לחדר אוכל, אבל כאן הוא נעצר. מזונותיו של אדם קצובים לו, כתוב בחז"ל, נכון? אז אם זה המזון שלי, זה יגיע כבר. כיוון שלא ראינו אף אחד מרבותינו הקדושים נוהג כך, וגם מנהג ישראל הוא לא כך, אלא לוקחים את הכף או את המזג ומגישים את האוכל לפה, אז סימן שיש מאמרי חז"ל שהם לא רלוונטיים בכל מצב. ומאמר חז"ל שבת פלוני לפלוני הוא רלוונטי למאמצים שלכם למצוא שידוך, בדיוק כמו שרלוונטי מזונותיו של אדם קצובים לו לעניין השאלה אם אני אקח את הכף לפה, באותה מידה. ולכן הדבר הזה הוא לא בחשבון בכלל. יש חשבון בשמיים. אם אתם רוצים לעסוק בחשבון בשמיים, תעשו תשובה, תפילה, כל העניינים אמיתיים וקדושים, וגם במזונותיו של אדם יש מקום לקדושה כזאת שמתגלה בתפילה ובתשובה, אבל היא לא רלוונטית לשאלה מה אתה עושה כשאתה בא לצלחת. ומה שצריך להפקיע לחלוטין זה את השיקול הזה. אנחנו נעסוק רק בשיקולים כאן עלי אדמות על פי שכל אנושי בלבד, שום דבר אחר לא משחק פה. אין פה התערבות אלוקית, החלק של ההתערבות האלוקית לא נוגע לענייננו. זה כמו שיש ידיעה ובחירה, יש ידיעה אלוקית אם היא תתחתן, אבל יש לך בחירה עכשיו אם אתה תעשה למען זה משהו או לא. עכשיו אנחנו עוסקים בחלק של הבחירה ללא נגיעה לעולם הידיעה. בחלק של הבחירה, אני חוזר על מה שאולי כבר כולם יודעים, האמרה שקיבלתי אותה על ידי שליח טוב מהרב דוב זינגר, על פי דרך הטבע, כל אחד שנפגש עם בנות זוג, אז באחת לחמש, אם השדכנים הם לא משהו שפספס את הכיוון בכלל, כלומר אם זה בחורה מהפול, מהאזור שממנו יהיה השידוך, אם הם מביאים, כלומר מישהו מציע לכם, פתאום אתם רואים בחורה בת 36, בואו ניקח לא את המבוגרים פה, בשביל בחורים בני 22, 23, אחרים מביאים בחורה בת 36, זה נקרא לזה סעיף תאילנדי. זה מה?
פלוס ארבע.
מה?
פלוס ארבע
ילדים. עכשיו, אם מביאים בחורה חילונית, בחורה חרדית, אם ההורים מציעים, כל זה זה תאילנדים. עשו את זה, זה לא לעניין. לא מדברים על אלה שבכלל אין שייכות. אנחנו מדברים על שטחן סביר ש... לא חשוב כמה היכרות, לא זה מה שמשנה, אבל שהוא הביא את השידוך מאזור שהוא יכול להיות מתאים. אם אנחנו מתבססים על הנתון הזה, כי אם זה תאילנדית לא סופרים את כל הדבר הזה, אבל אם אנחנו מתבססים על האזור הזה, שזה מהאזור הנכון, אז על פי דרך הטבע, לא בשמיים, על פי דרך הטבע, אחת וחמש זה מתאים, אלא אם כן אתה לא בשל. האם אדם נפגש וגם אחת לחמש לא יצא, צריך להתחיל לבדוק איפה הבעיה אצלו. אם מישהו רוצה להיות בעל כולה, ילך אחת לשש, אחת לשבע. זה להיות בלארג'.
4-5.
אז שליח שלי אמר 1-5. אבל האמת היא שגם אני בתוך כדי השיעורים של אורה חשבתי שאני חולק על הרמזוב, אבל אמרתי שזה הפרזה גדולה. אבל זה רק בשביל לא להכביד יותר מדי. אבל בואו נסתפק באחת לחמש. כמו שאם הבעיות הגדולות, אם אחד פגש חמש בנות בסוף התחתן, אז בשביל זה לא עושים שיעורים כאלה. והבעיות הגדולות זה שהמסלול שלנו הולך לקראת זה שאנשים פוגשים בסכומים דו ספרתיים ששואפים למקומות עוד יותר גרועים. זה שם הבעיות הרציניות, והכיוון הזה הוא הבעיה הרצינית. גם אם לא מגיעים עד לשם, הכיוון הזה הוא הבעיה הרצינית. עכשיו, עוד דבר ש... לא, אולי נקדים הקדמה. אולי נקדים הקדמה עכשיו, אחרי שאמרנו את העניין הזה, נקדים הקדמה. למה זה קורה לנו? כלומר, אני רואה פה גם הרבה חבר'ה צעירים שלא לא ייתכן שהם הספיקו לצאת עם מספר דו ספרתי נגיד. עד כמה שאני בקיא בעסק, ועד כמה שמספרים לי את חלק הסביר מהנתונים, אז הם לא יוצרים מספר דו ספרתי. אז אני רוצה לדבר רגע על המספר הדו ספרתי, שהוא בין 10-99. אני לא מדבר על בחורה אחת שהתקשרה אליי פעם, שהיא במצוקה קשה, מה קרה? היא כבר יצאה עם 196 בחורים. והיא רצתה שאני אפתור את הבעיה דרך הטלפון. טוב, אולי אני אספר לכם אחר כך מה אמרתי לה, היא לא התקשרה יותר. אחרי מה שאמרתי לה, יכול להיות שגם אתם לא תבואו לפה יותר שם, שאני לא יכול להגיד לשם. אז אני רוצה לנתח את הבעיה, איך זה קרה לנו הדבר הזה. כי אם כי אני אגיד אחרי זה האשמות, וחלק מהעניין פה, שזה גרם כל כך בתסיסה, כי... פתאום גמלה בלבי החלטה אסטרטגית בסוגיה הזאת, שאני מקווה שאני לא חשוד על אף אחד פה יושב בחדר שמכיר אותי קצת, שאני לא אוהב לעודד אנשים, אני לא אוהב לחזק אנשים, אני לא אוהב ללטף אנשים, אני לא אוהב לגלות להם חסד וטוב ולא ללכת בדינים קשים. אבל פתאום גמלה בי איזו הרגשה ש העידוד פה הוא רק מזיק לעניין, הוא לא מזיק באופן המקומי, אבל באופן הכללי צריך מישהו שישים את המראה בהירה מול הפרצוף, יריד את הכפפות ויתחיל להגיד אמת. וככל שחשבתי על זה יותר, אז הבנתי שזה מה שצריך לעשות. הליטוף הוא אמת מקומית. כל פעם שמישהו נשבר צריך ללטף אותו גם, אבל חוץ מזה צריך להבין שכמערכת כללית אנחנו צריכים ללמוד את המערכת. זה לא אנשים סובלים, אז אתה יכול כל הזמן ללטף אותם הם יסבלו הרבה יותר, או שאתה נותן פתרון רציני. עכשיו יכול להיות שכל מה שאני אגיד בסוף לא ייתן פתרונות, גם הורדתי את הכפפות וגם לא התקדמנו. אני מקווה שהדברים האלה כן יקדמו, ויש לי איזה יסוד להניח שככה יהיה, לכן אני מוריד את הכפפות. עכשיו אני רוצה להסביר רקע מה המצב בכלל. אני רוצה להגיד לכם שאני לאחרונה התחלתי לשאול אנשים, למה אתה מתחתן? אחד בא, יש לו בלגן, קורא לו ככה, היא ככה, היא ככה, הוא ככה, וספר את כל הסיפור שלו. אני אומר לו, בסדר, תגיד לי, למה אתה מתחתן? אז הוא מתחיל להתגרד בצד ימין, להתגרד בצד שמאל, הוא לא יודע כל כך מה להגיד, הוא חושב, חושב, חושב. בסוף הוא אומר, אחד אמר לי שזה מצווה. אז אמרתי לו, אתה אנוס, אתה פטור. אם זה בגלל מצווה, אתה אנוס, תראה, ניסית, לא, אתה אנוס, פטור, לחתם מהתורה. כשתרצה גם, תבוא עוד פעם. אני מספר לכם סיפור, בחור רציני מאוד, יקר מאוד לליבי וגם ללבכם, אבל הוא מתחתן כי כתוב בתורה. זה אונס, אונס רחמן הפטרי. אחד אחר מתחתן כי הוא רוצה בית, ילדים, הוא אומר כל מיני מילים, רק מילה אחת חסרה. מה איזה מילה חסרה? אישה. אז כיוון שאצלו האישה היא רק האמצעי והילדים והבית זה המטרה, ואת האמצעי אין לו בו עניין, לפחות הוא לא גילה את זה, זה לא שסתם תפסתי אותו למילה, במקרה זה לא יצא לו. אז הוא לא מבטא את זה. אז כשבא אישה הוא אומר, רגע, תזוז לי הצידה, אני בכלל רציתי בית, רציתי ילדים, מה את מפריע באמצע? וגם אם כל מה שאני אומר עכשיו זה לא קורה במודע, אבל באיזשהו מקום לא מודע, זה קורה. עכשיו אני יודע, כל מי שפה בחדר, יותר אני כבר לא יכול לשאול אותו למה אתה מתחתן. אומר לגע, אני רוצה אישה. אז הסעתי אתכם. בכל זאת, תבינו שהשאלה הזאת היא שאלה מאוד רצינית. ואני חושב שאחת הבעיות הקשות שאנחנו נתקלים בה, זה חבר'ה לא רוצים להתחתן. או לא שהם אומרים את זה, לא שבמודע הם לא רוצים להתחתן, במקום עמוק הם לא רוצים להתחתן. למה? כי המעלות שיש בלהתחתן לא שוות את החסרונות של להפסיק את העצמאות הרווקית. קשה לומר את זה, אבל זאת האמת. להיות רווק עצמאי, יש לזה המון מעלות. אני בחיים שלי לא זכיתי להם, אני מסתכל בקינה, ריח נוזל עם כל הצדדים, אבל אני יודע, להיות רווק עצמאי זה פנטסטי. עכשיו להתחתן זה המון 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 מחיר. קודם כל מחיר להיות עם מישהו כל הזמן, אחרי זה זה מחיר שאתה צריך לפרנס, אתה צריך זה. ועוד מחיר זה שאתה צריך להחליט. אתה צריך להחליט את ההחלטה הכי גורלית שלך בחיים, ולהחליט מי אתה, מה בחרת. רווק לא צריך להחליט, הוא לא צריך להחליט שום דבר, הוא לומד בישיבה הזאת בינתיים, הוא חבר של האנשים האלה בינתיים, הוא עם הדעות האלה בינתיים, הוא חייב בינתיים, הזמן שרון. הוא לא חייב לאף אחד שום דבר. להתחתן זה להחליט על כל החיים, על כל הקופה. ואדם זה מחיר כבד מאוד בשבילו. לחיות עם זולת ולהתחייב לזולת זה מחיר מאוד כבד היום. עכשיו, האם זה לא היה מחיר כבד פעם? אז כאן אני רוצה להגיד, יש לנו מצב אובייקטיבי חדש שלא היה. המצב האובייקטיבי הוא שונה ממה שהיה פעם. הוא שונה מכמה סיבות. קודם כל, הוא שונה מבחינה זאת שגיל ההתבגרות שלנו הפך מהטווח שבין 12 ל-20 לטווח שבין 3 ל-30. מה שפעם, בגיל 12 לפחות הבנות כבר היו בת מצווה, היו מתחילים להתבגר, היו כבר מתחילים לשדך ולדבר בהן נכבדות, וקצת מתחילות להבין מה קורה בעולם. בדרך כלל היו מתחתנים עד גיל 20, עוד כילדים בעצם, ואז מתחיל המסע הכבד של החיים, ואדם כבר מבוגר לגמרי, יש עליו יציקה על הראש. היום, בגיל 3, ילדים יודעים יותר ממה שאנשים נשואים היו יודעים בגיל 40 פעם. הכל נמצא להם על המסך, בתוך הבית, כל הזמן. ואף אחד לא דואג לחבות הטלוויזיה שיש דברים שהם לא צריכים לדעת. אני לא מדבר אפילו על דווקא בעיות של פריצות, אם כי ודאי זה נושא והנושא שלנו. אני רוצה לדבר עוד בעיות. מה חושב ראש הממשלה? איך עושים לו תרגילים? כל התככים שבתוך הפוליטיקה, פעם רק אנשים מבוגרים הבינו את זה, היום כל ילד בשלוש שומע את זה כל הזמן. אז גיל ההתבגרות הוא מתחיל מהמתח הזה שכבר יש לי המון ידע, אבל אני עדיין לא יודע להקל אותו מגיל צעיר באופן מדהים. מצד שני, אדם גומר היום תואר שני באוניברסיטה, אדם חילוני, גומר גוי, גומר תואר שני באוניברסיטה, אין לו עדיין שום סיבה להחליט שזה יהיה המקצוע שלו בחיים. שום סיבה בעולם. הוא למד את זה רק כי הוא עדיין לא ידע להחליט. הוא למד שני תארים באוניברסיטה והוא עדיין לא ידע להחליט. זה בכלל לא אומר שבזה הוא יעסוק. להפך, הוא גומר שני תארים, עכשיו הוא נוסע לטיול בעולם, ופתאום הוא מחליט, רפואה סינית בכלל. אין לנו אילוציות. יש מאמר שלמדנו הרבה פעמים, שנקרא לתקופת המעבר. הרב מדבר שמה על המעבר ממצב שאת החיים מנהלים האינסטינקטים למצב שאת החיים מנהל את ההכרה. פעם את הזוגיות ניהלו ההכרח והאילוץ. האילוץ הראשון היה, איך סיפר לי ברק הס, שההורים שלו יש להם חברים חסידי סאטמר. יום אחד החברים מצלצלים, מזמינים אותם שהיום בערב יהיה אירוסין של הבת שלנו. אז ההורים של ברק שואלים, ומתי סיפרתם לבת? אני מתארס, לא, עדיין לא, רק אחרי הצהריים, שלא תהיה במתח. יש אילוץ שההורים מכריעים בשבילך. כך היה מנהג ישראל בדורי דורות, שההורים הם שמכריעים את השידוך, וממילא לילדים אין בחירה. כל הזוגיות הייתה דוגמה לזה. אפשר למצוא, פעם רפרפתי על הסיפור של כנר על הגג של שלום עליכם, לא קראתי את כולו, זה ארוך מדי, אני לא כוח, כן, אבל ראיתי שם קטע אחד מאוד יפה. יש לה איזה בת שמתחתנת עם גוי וזה, אז היא מתחילה, הוא שואל אותה מה קרה, מה פתאום, הוא מדבר איתה וככה, יש שיחות מתגלגלות שם, אז היא אומרת לו, כי אני אוהבת אותו. ואז זה מתחיל להתפתח שיחה, והיא שואלת אותו, אתה אוהבת אמא? ופתאום הוא מתחיל לזוז, זה המעבר בין דור לדור, ממש שלום עליך, מספר בעיניים של פעם, מה זה אילוץ ומה זה בחירה. ואז האיש, האבא, טוביה, בא לאשתו ושואל אותה, תגידי, את אוהבת אותי? אז איך אתה מדבר בכלל? היא קודם כל חצי שעה היא לא יודעת מה להגיד. ואחרי זה היא אומרת, אבל אנחנו 30 שנה נשואים, אז מה אתה שואל? אומרת, כן, אנחנו 30 שנה נשואים, אבל את אוהבת אותי? אז היא עוד פעם לא יודעת מה להגיד, אז היא מתחילה לספר שהיא מחבשת לו, מבשלת לו, אז מה השאלה? והיא עוד פעם שואלת, ועוד פעם היא כל פעם מוצאת משהו אחר להגיד, רק דבר אחד היא לא יכולה להגיד לו, כן. מה זה קשור לחיי הנישואים? אוהבת, לא אוהבת, מה זה לעניין? האילוץ היה דוחף את המציאות, והרבה פעמים הייתה פורחת אהבה מזה, והרבה פעמים לא. כן, כן, לא, לא. החיים ממשיכים. אם היה פיצוצים גדולים גם, היה אפשרות להתגרש. אבל החיים הלכו במסלול של אילוץ והכרח. היום אנחנו נמצאים במסלול של בחירה. אתה רוצה, זה הולך. אם אתה לא רוצה, אין שום אילוץ שיכול לדחוף אותך. מה הבעיה? שהאילוץ כבר הלך והבחירה עוד לא הגיעה. ועכשיו אנחנו באמצע. אנחנו צריכים לבדוק מה אנחנו עושים במצב הזה. עוד נחזור למצב הזה, ואני רוצה לחזור רגע אחורה. עוד אילוצים שיש, שיש לנו בעיות אובייקטיביות חמורות. למה היום לא משתלם להתחתן? לא משתלם להתחתן ולא מאלץ להתחתן, כי כל רווק יודע היום להסתדר יפה. הוא יודע לחבס, היינו, להכניס למכונת כביסה, ללחוץ על הכפתור, לשים אבקת כביסה, הוא יודע לחבס. הוא יודע לבשל, היינו, לקנות מוכן, לצורך הדין. זה במישור גשמי, יש גם מישור נפשי. פעם התכונות הנשיות לא היו נתונות לגברים בכלל, וגם לא ההפך. היום איש מבחינה נפשית אין לו צרכים באישה, יש לו נשיות ערה יחסית לאין ארוך מפעם, והוא לא צריך את זה בדמותה של מישהי אחר. לאישה יש תכונות גבריות, מלבד זה הטכניות שהיא יכולה לפרנס את עצמה ולא זקוקה לאף מישהו שעשה את זה בשבילה, אבל מלבד זה גם התכונות הגבריות שנצרכות במהלך החיים, בין במצבים קשים בין במצבים יפים, יודעות לגייס לעצמה. שני הצדדים, גם מבחינה טכנית וגם מבחינה נפשית, התקללו בדורות שלנו עם הצד השני, ולכן אין אילוץ. פעם בשביל שיהיה צד רך באישיות ובשביל שיהיה מי שיבשל ויסדר בית, אז היית מוכרח אישה, היום לא, אין, פשוט לא צריך את זה. האישיות שלך היא שלמה. פעם איש היה פלגה דגופה, היום לא, איש הוא שני הצדדים. פעם כשאתה הלכת לקנות בונזו בשביל הכלב, אז הלכת לחנות כשכבר היה בונזו, היה סכין בונזו, היה מחיר אחד כמעט בכל החנויות. אם רצית להשקיע בכלב קנית לו, אם לא לקחת את השירה אם נתת לו. היום אתה בא לסופרמרקט ויש לך, אתה לא יודע, אתם יודעים איזה מבצע זה לבחור בונזו? יש 60 צורות של בונזו ב-71 טעמים, איך אתה יודע מה? לבחור בונזו לכלב. המבחר היום הוא כזה שהכל, עכשיו אדם מתרגל לזה, אדם מתרגל שיש לו חופש בחירה על כל דבר. היום אם אתה בא לערב עיון ואין לפחות 19 מרצים בו זמנית, אני לא הולך בכלל, אין בחירה. מה זה משנה אם ל-5,000 איש שומעים רב אחד או שומעים 10 רבנים? לא, היום אם אין בחירה לא הולכים. אדם מרגיש שחייבים לתת לו את כל האפשרויות. אז אדם, הוא קורא לו היום, ושוב, זה חוסר, האילוץ לא פועל עליו כבר. הוא פוגש בחורה, היא גם נחמדה בעינה, והיא גם מתאימה לו, גם אידיאולוגית, וגם נפשית, וגם רגשית, וגם הכל. אבל, אולי יש אחת יותר טובה. אני מספר לכם סיפורים שהיו פה, לא בשמיים, אבל אולי יש אחת יותר טובה, הוא לא יכול להחליט, אולי יש אחת יותר טובה. עכשיו, לפעמים השאלה הזאת היא חדה כל כך, ולפעמים היא משמשת ברקע כל מיני שימושים. עכשיו, האם הוא אשם בזה? לא, ככה כל הדור חינכו אותו מרגע שהוא היה ילד. כל פעם שהגיעו לשולחן, אם השאלה אותה, אתה רוצה מילקי, או ג'ננה, או פרילי, או שוקו, אז הוא מההתחלה, כל יום שהגיע את אמא שלו, לא היום, יש 5, את השישי הוא רוצה מה שבחנות. כי לא נתת לי מספיק מבחר. אז נותנים לו את כל הבחורות האפשריות, הוא מכיר את כולם, הוא אומר, רגע, אני רוצה את האיש שלא הבאתם לי. לא במודע. יש צד בנפש, שהוא צריך את כל המבחר. עכשיו, זה נכון קודם כל, בשביל זה הוא צריך להכיר כמה וכמה עשרות לפחות, או 196, אם אתם תרצו. אחרי אתן לו מספיק מבחר. מה? שאלה. אתם רואים למה לא מוכרים בת זוג? איפה היינו? בבעיות. כן. עכשיו אני רוצה לחזור למצב הזה. אנחנו יוצאים ממצב שלפי דעתי דיברנו עליו כמה פעמים. אנחנו מסיימים עכשיו את הבריאה של אדם הראשון בגן עדן. הפמיניזם הוא סיום של חטא אדם הראשון במובן של לאום שולבח. זה דיברנו כמה פעמים, שזה את הפך נעלם וצרת את דיבנים נעלם במידה מרובה מאוד, ולאום שולבח גם כן נעלם במידה מרובה מאוד, והאישה עומדת לעצמה. אבל יש בזה עוד תהליך עמוק מאוד שעליו לא דיברנו, וזה תהליך הנסירה של האישה מהאיש עדיין לא נסתיים. כי והוא עם שולבח היה ברקס של 5,760 שנה על הנסירה. הנסירה לא נשלמה. הפרצוף של האישה לא עמד בשלמותו בפני עצמו. והיום אנחנו עוברים תהליך שהפרצוף, הדמות, האישיות של האישה הולכת ותופסת את כל המקום שלה כאישיות עצמאית. האילוץ במובן הזה זה היה האילוץ של האישה להיות כנועה לבעלה. האילוץ הזה נסתיים. האילוץ השני, שהוא יותר דק, אבל מי שיש לו רגישות יכול להבחין בו היטב, זה האילוץ של הבעל למשול באשתו. זה אילוץ כבד מאוד, גם הוא נפסיק. הממשלה הזאת היא דבק חריף מאוד, שבעצם עצר את הנסירה, ובעצם תהליך הבריאה עוד לא נסתיים. הפמיניזם של היום הוא המשך, אחרי שהברקס ירד, הכללה התמוססה במידה מרובה, ועכשיו ממשיך תהליך הנסירה. ואז האישה נהפכת לדמות בפני עצמה, שהכל תלוי ברצון שלה, וכל כוחותיה הולכים ומופיעים עם טעויות בדרך, שהיא מנסה לחכות את האיש ומחפשת את דרכה, והאיש עכשיו פתאום מתחיל לחיות חיים אחרים, חיים שהם כפול בעייתיים, גם שהוא מחפש את דרכו בתוך אחד שלא הממשלה היא הכלי להתקשר, והוא משתחרר מהממשלה הזאת כי זה אזיקים מאוד כבדים להיות כל הזמן המושל, אבל גם אזיקים האלה מאוד נוחים מהצד של הממשלה, בוודאי גם הצד של האישה יש בזה משהו מאוד נוח. אתה יודע בדיוק את תפקידך, ומצד האיש, האישה עומדת לשירותך, הכל כל כך נוח, ופתאום אתה צריך להתחיל לבנות זוגיות אחרת לגמרי. החיבור גב אל גב, אם נקרא לכל ההיסטוריה עד היום, הולך ונעלם, והחיבור פנים לפנים עוד לא הופיע. עכשיו אנחנו נמצאים באמצע ויש לנו שלוש אפשרויות. או לחזור אחורה, ויש מנגינות כאלה של הצעות שההורים יחזרו לעשות את השידוכים בציבור הדתי-לאומי. בואו נחזור לגב ולגב. או להתבחבש במקום, זה לפגוש 196 בחורים, או להתקדם קדימה. עכשיו, כיוון שהקדימה הזה עוד לא הגיע, אז להתקדם לשם זה לא פשוט. יבוא יום שהציוויון הזה של איש ואישה משוחררים, הכל עומד לבחירה, הוא יהיה המנוע הכי גדול לפגישות מצוינות שבונות נישואים נפלאים בין ארוך מפעם, וגם בקלות מעין ארוך מפעם, כי כשלא יהיו אילוצים זה יהיה יותר נעים ויותר טוב, לא יותר רע ויותר קשה. יבואו ימים כאלה, אבל הם עדיין לא הגיעו. לפי דעתי הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה קצת עם חוש רך, עד כמה שהדבר בידינו, לנסות לראות לאן זה הולך ולבנות את עצמנו מתוך תקופת המעבר הזאת לקראת היעד של לאן זה הולך להיות, לאן מערכות נישואים והקשר בין איש ואישה הולכים להגיע. אם נתרגם את העניין הזה, קודם כל מערכות נישואים הולכות להיות טובות. מאיפה אני יודע? מאחוז הרווקים ומאחוז הגירושים. כמו שאם זה לא טוב, זה לא. זה מעורר המון תקווה למי ששם לב לתהליך האמיתי שקורה פה. מה אומר זה שיש היום בגוש דן 50% גירושים? ידעתם את הנתון הזה? בכל הארץ זה 35 וקצת יותר, בגוש דן 50. אני לא יודע עד איפה לוקחים את זה, כמו ככל שאתה יותר במרכז, אתם רוצים לגרור פה, הלכנו לאזור מסוכן, התראות ממוקדות. אבל כבר היום 50% גירושים. אני לא מדבר על יותר, כן, אחוזים עצומים של רווקים מבוגרים שלא התחתנו. ומאיפה כל זה נובע? מזה שאו שהחתונה זה דבר טוב ומוצלח, או שלא. הפסקנו את האילוץ. כלומר, החתונות יכולות להיות טובות ומוצלחות. אבל הם עדיין לא כאלה. כרגע אנחנו באמצע הלימודים. למה הציבור הכי רחב שאנחנו יכולים ללמד אותו תורה מגיע לבניין שלם? מכירים עוד כינוסים בסדר גודל של בניין שלם? מכירים עוד שיעורים באיזשהו נושא כמו זוגיות שלוקחים היום? אולי קבלה לציבור שזה מדבר אליו, וזה גם אותה סוגיה בהקשר אחר, סוג הזוגיות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זו אותה סוגיה, רק בהשלכה לכיוון אחר. בגלל שאנחנו באמצע ללמוד את הסוגיה הזו, זה הסוגיה הנלמדת, הזוגיות החדשה. פעם הלימודים האלה היו אחרי החתונה. היום יש בעיה שאת כל בעיות הזוגיות ואת כל לימודי הזוגיות אנשים צריכים ללמוד לפני חתונה. כלומר, הם נפגשים, וכבר לפגישות היום צריך מיומנות שפעם הייתה לזוג נשוי אחרי 10 שנים. אני מדבר בשיא הרצינות. היום בשביל להיפגש נכון, אדם צריך כלים שבעבר הלא רחוק רכשו אותם אחרי מספר שנות נישואים. ואם לא, זה לא עובד. פעם אינסטינקטיבית היו הולכים הדברים, והאילוץ היה דוחף אותם אם היה נתקע משהו, והיום צריך את הכל להבין בהכרה וללמוד. כל תקשורת וכל מהלך פתאום צריך להסביר. פתאום צצים לנו חוברות שמסבירים את הדברים הכי בנאליים ודבילים. אני מבייש להחזיק חוברת כזאת ביד שלא חשבו שאני אידיוט. נכון או לא? עכשיו, האם זה נצרך? זה נצרך. חבר'ה עושים שטויות. מה? עובדה שמוצאים אותה. זה אנשים רציניים שהשאלות האלה הגיעו לידם. כן, אני לא רוצה לעסוק בתחום הזה בכלל, אבל בחור שתמיד פוגש ומבקש להיפגש עם בחורה במקום חשוך, כי הוא לא רוצה שיראו אותו, לא נעים לו. כשהוא לא מבין שמבחינתה זה בכלל לא שייך. שהיא צריכה דווקא מקום מואב, כי ככה בחורה הולכת במקומות מורים, לא במקומות חשוכים. לא, אז יכול להיות שחוסר ידע כזה, נגיד, שזה איזה פרט שולי. אבל היום יש לך כל צעד, הולכים איתך, יש מדריך. חתנים צמוד, מרגע שאתה חושב, אז איך אתה ניגש לשטחן, מה אתה אומר לו לא להעליב את השטחן, חס וחלילה, אחרי זה יד ויד, הולך איתך את כל הדרך, פרט אחרי פרט אחרי פרט, עם איזה מסרק להסתרק לפני הפגישה, לאיזה צד נשמין את הבלורית, מה קורה אם אין לך בלורית? הכל! מה? מה? בטח שצריך לצחוק על זה, אבל לפעמים צריך לעבור על החומרות האלה, לפעמים יש טעות שאתה עושה, אבל לצחוק על זה הכי כיף. בכלל לצחוק זה טוב. תראו, זה ברור שזה כבר הגיע לאיזה מצב שעבר את הגבול, גבול הטעם הטוב, עוד בעיניי. טוב, אז כל זה המצב האובייקטיבי, ועכשיו אני רוצה לחזור למצב הסובייקטיבי ולאמירה הראשונה שאמרנו. בדורות הקדמונים, אם נחזור להשוואה הזאת, בדורות הקדמונים בדרך כלל רוב רובם של החבר'ה תוך 5 הצעות היו מתחתנים. ככה זה היה, זה היה נדיר. שאני זוכר בתקופתי מישהו נפגש 20, זה היה נשמע פנטסטי לגמרי. ואם זה היה יותר מזה, זה ממש היה יחידים. הרוב נפגשו הרבה פחות, ועוד בתקופה, לפני 20 שנה, זה לא כל כך הרבה. זה זקן, אבל לא, חטייה. גם זה היה בזמני. ומפני כל הסיבות שמנינו, יש גם בעיות ביישום, בהוצאה לפועל של הדברים, ועוד בעיות עומק, שאנשים בכלל אין להם מוטיבציה מספיקה להתחתן. אספר לכם מה אמרתי לבחורה היא שיצאה עם 196 בחורים. אמרתי לה, תראי, את רוצה בטלפון אחד לפתור את הבעיות, זה לא הולך ככה. בטח לא במצב כזה. אבל בואי נעשה תרגיל אחד. דרך אגב, שזוג בקהילה שלנו שהתחתן בגלל התרגיל הזה. סיפרתי פעם את התרגיל הזה באיזשהו מקום, ומזה נעשתה חתונה, כאן בקהילתנו, בקהילת קודש רמת גן. מה? נמסור. אמרתי לה, תקחי את העשרה הכי רלוונטיים מה-196. שאלתי אותה, תגידי לי, נגיד שכל ה-196 עכשיו עומדים ומחכים את מי את בוחרת. אז יש לך אחד מה-196 שאת רוצה? אחרי לחצים מסיביים, בסוף אולי שניים. גם אולי, בסוף הוא מתקרה שלא, וזה, אתה לוחש, אה? משהו כזה. היא, זה עוד סוגיה, עוד רגע נגיע לסוגיה הזאת. אם את לא רוצים אותך או אתה לא רוצה, עוד רגע נגיע לסוגיה מאוד חשובה. אם כי יש בה כמה כבלים, הכל רשום. השמות, התאריכים, לא יודע מה, חוויות. בקיצור, אמרתי לה, תבחרי את העשרה הראשונים במעלה שלא שייכים, כי גם השניים האלה ראיתי זה לא שייך. ואז את העשרה שהכי שייכים מתוך הלא שייכים, מתוך ה-196 לא שייכים. עכשיו תרשמי, קחי דף גדול, תרשמי, ראובן. עכשיו ראובן הוא מהעשירייה הפותחת מתוך 196, ובכל זאת אני לא רוצה להתחתן איתו כי יש לו אף עקום. שמעון לא רוצה להתחתן איתו כי יש לו אוזניים גדולות. לוי, אני לא רוצה להתחתן איתו כי הוא גבוה מדי. יהודה, כי הוא נמוך מדי. וכמה תרשמי את כל הסיבות, כל אחד, את השם שלו, ולמה החלטת לא להתחתן איתו. עכשיו תקחי את הדף, כשאני נראה אותו טוב טוב בעל פה, תעמדי מול המראה, ותגידי ככה, תסתכלי לעצמך טוב טוב בעיניים, ותגידי, אני מאוד מאוד רוצה להתחתן, אבל אם האף שלו קצת עקום, זה לא שווה לי. אחרי זה תגידי עוד פעם, אני מאוד מאוד רוצה להתחתן, אבל אם האוזניים שלו גדולות, זה לא שווה לי. אחרי זה תסתכלי לעצמך עוד פעם טוב בעיניים, ותגידי, אני מאוד מאוד רוצה להתחתן, אבל אם הוא גבוה מעל 1.90 מטר ו... אז זה לא שווה לי. אם הוא נמוך מ-1.70 מטר ו... אז זה לא שווה לי. וככה את העשירייה הזאת, כל יום תעמדי מול המראה, תגידי, אני נורא רוצה להתחתן, אבל אם ככה זה לא שווה לי, ואם ככה זה לא שווה לי, ואם ככה זה לא שווה לי. ופתאום הבחורה מתחילה להבין, היא בכלל לא רוצה להתחתן. וזו בחורה שהיא בעין צדקה אמרה לי שכל יום היא בוכה על העניין הזה. זאת אומרת, אני מגיע הביתה מהעבודה, ואני יושבת יחד עם ההורים ובוכה, היא אומרת לי, בוכה כמו, באמת, לא בוכה כזה מתייפחת, בוכה כל יום. אמרת לה, בשביל מה את בוכה? אז אם את לא רוצה להתחתן, אל תתחתני, למה לבכות? מה? כי התודעה החיצונית של הרוצה, המסגרת החברתית מחייבת, יש כמה וכמה עניינים שהיא מרוויחה, והיא נמצאת במתח, האם כן או לא, והיא לא יודעת מה לעשות. היא בוכה מצד אחד ומצד שני, היא לא רוצה. זה לא שווה לה. זה לא שווה לה למכור את העצמאות שלה בשביל בחור, זה לא שווה. אף בחור לא שווה את זה. אתה רוצה לפגש? אני בטוח שידיי פנויה, אם כי זה היה לפני 3 שנים. רק יכול להיות שהמספר הוא 296.
נעלמה.
בגלל שהאינסטינקט הלך והכרה עוד לא הגיעה. הלכה. אם אתם חולמים עוד פעם על טבעיות, אני לא אומר, יש פוקסים בעולם. ימשיכו להיות פוקסים.
זה נעלם לגמרי.
זה לא לגמרי, זה לא נכון. אבל אחוזים ניכרים ממנו נעלמו, כן. אחוזים ניכרים ממנו נעלמו. עזבו את הציבור הדתי, טוב? בואו נלך לציבור חילוני, שחי על פי הקישקס בלבד, בלי מצוות, בלי חשבונות. ותראה, האינטרס להתחתן ירד, ירד כלולות.
להתחתן, אבל
אם לחפש
קשר זה לא נכון,
כי אנשים
כן מחפשים קשר.
כן, לא מחייב. לא מחייב, זה נפלא. היום הזמינו אותי לדבר בטלוויזיה על עניין הזוגיות. רצו שיהיה בחורה, הם הביאו איזה בחורה שלא הצליחה להתחתן כבר הרבה זמן, ושיהיה רב שישיב לה על השאלות, אם הם רוצים אפילו לתכנן את זה בראשו, אני משתגעת. למה? כי כל הראש עכשיו עסוק איך מסתדרים כשלא מתחתנים. כן! איך היא קרה לה? אני לא מבין בזה כלום, היא אמרה לי. המפיקה, אני לא זוכר. כן, רפאל סינגר, הוא פה? היבשתי אותו בחוץ, זה היה, היינו בברית פה, הלכנו, הוא חיכה לי שאני אסע, לסעודה של הברית, והיבשתי אותו בחוץ. התקשרה, נתתי את השם הוצאה למען התקשורת וזה. טוב, נחזור לעניינים. אז עכשיו מה עושים? מה עושים? לפי דעתי צריך להתקדם קדימה. צריך להבין שאת מה שעד היום האילוץ דחף, אנחנו צריכים לעשות מתוך בחירה והכרה והבחירה עושים דברים בצורה מלאכותית. זה שם המשחק. מה ש...